פרשה זו פרשה סטולדס עסקנו בעבר הרבה פעמים בסוגיה של מחיר הסבחר, בעיקר בגדרי הקניינים. אני חושב שכמעט כל השיעורים שכתובים במנחסו של חומש בראש שעוסקים בגדרי הקניין במחיר הסבחר היום, אנחנו נעסוק בפרשס השבוע מזווית ראייה שונה, ואנחנו ניגע בהלכה מאוד מעניינת, מורכבת, בקושי ניגע בקצה הקרחון, כמו שאומרים. יעקב אבינו פעמיים בפרשס השבוע הולך בדרכו, בדרך שהוא מבין ברוח קודשו, או באופן טבעי מקומם עליו את עשיו. קודם כל בקניין הבכורה, כאשר יעקב אבינו מנצל רגע של חולשה, עשיו חוזר מן הסוד, עייף ויגע, רעב וצמא, והוא מתחנן, הריתני מן האדם האדם הזה, ויעקב אומר בשמחה רבה, אבל קודם כל מגיש לו חוזה, תחתום, רוצה לעשות איתו ביזנס. ואחר כך, כאשר במרמו הוא מוציא את הברכות מיצחוק אביו, והתגובה הייתה צפויה, עשיו רוצה להרוג את יעקב, לא פחות ולא יותר. האם האחריות רובצת על יעקב אבינו? במבט הלכתי, כמובן שהדברים נשגבים, אבל כדעך שתואר. בעקבות רבותינו, ראשונים ואחרונים שעסקו בפרשיות גם של חומש בראשית במבט הלכתי, כך אנחנו עושים היום, האם יעקב אבינו לא צריך לקחת בחשבון איך עשיו יגיב, והאם הוא לא עובר לפני ולא תיתן מכשול? באיזו מידה אדם אחראי כשהוא עוסק בשלו, כיצד זולתו, כיצד מי שמתעסק עם הוא יגיב, ואולי הוא מביא אותו לידי עבירה? מה מידת אחריות שרובצת על האדם כאשר הוא דואג לעצמו והוא מהלך לפי תומו, אבל הוא יודע שבאינטראקציה שיש לו עם אנשים אחרים הוא יגרום להם לעבור בעבירה? מה הגבולות שלפני עבר לא תיתן מכשול? מקור סוגיה זה של לפני עבר, כל אחד זוכר בעבד עזור ובוב ומדבייז מניין שלו יש את עולם כוי סייה עם הנוזה ואיבא מנחי לבני נויח, שנאמר לפני עבר לא תיתן מרשול. יש מי שרוצה לומר שאין לפני עבר אלא כאשר יש חפצה דאיסורה. דומיה במקור הסוגיה, אני נותן כוי סייה עם הנוזה שאסור לו לשתות יין, אני נותן איבא מנחי לבני נויח קל וחוי מן בן ישראל, ואני מכשיר אותו בחטא, ואני נותן לפניו חפצה דאיסורה שבו ועל ידו הוא עובר עבירה. מה שאין כאן, כשאין כאן חפצה דאיסורה, אף על פי שאני גורם לו בדרך מן הדרכים לעבור בחטא. ודאי שטעות היא זו, משום שלא רק בדברי הפוסקים, אלא גם בסוגיות השס, יש כמה וכמה מקורות, שמהם למדנו שוודאי יש איסור לפני עבר לא תיתן מכשול, אף על פי שאין כאן חפצה דאיסורה, אין כאן חפצה כלל בכל עניין ואופן שאני גורם לו לעבור באיסור. קידוש למד באיזו מדע אלף ומועד קוד נפיו זין, אסור לאדם לשבור כלים של בנו דל מרותח וכעובר לפני עבר לא תיתן מכשול. אני לא נתתי לו חפצה שאותו הוא אוכל או שותה מחלות אסורות, לקחתי דבר, התגובה צפויה וטבעית, הילד יזעם כששוברים כלי שלו בנוכחותו והוא עלול להטיח דברים באביו ועובר על כיבוד אב ואם, וממילא האב עובר לפני וכאשר הוא מכשיל אותו, אין כאן חפצה דאיסורה, אבל עשית דבר שגורר תגובה, בתגובה הזו יש חטא ולכן אתה עובר ולפני עבר עשית מחשב, ולכן דומה לכך יעקב אבינו שעושה דבר והתגובה צפויה והיא טבעית שיעקב אבינו שעשיו ייפגע, ויעקב גורם לעשיו לסנוע אותו ומכשיל אותו בשנאת אחים. ואם כן ברור כשמש שלא רק כשיש חפצה דאיסורה שעל ידו עוברים בעבירה, יש לפני עבר הזה מכשול, ואנחנו חוזרים לשאלה המקורית שלנו. לעומת זאת יש גם רוב בדזור סמך ג' עומד א', אומר אדם לפועליו ולחמריו, הלכם דינר ותלכו אצל חנווני, כדי לקנות אוכל ושתייה, ואינו יחושש לא משום שביס, לא משום מייסו, ולא משום יאי נסך. לאדם יש פועלים שאינם מדקדקים במצוות. אסור לו לתת להם מחלות אסורות, אבל מותר לו לתת להם כסף, אף על פי שהוא יודע שהם יקנו בכסף איזה מחלות אסורות. הריטבו עומד על שאלה הזו שם במסכת עבודה זרה, והריטבו אומר, מכאן יש להוכיח שמכיוון שאינו נותן להם מחלות אסורות אלא כסף, ויש ספק מה הם יקנו בכסף הזה, ולכן הוא לא צריך לחשוש, אין בכי היי גבנה לפני עבר, כי בלפני עבר תולים להקל, כמבוע בפרקמה, במסכת אבוי דזורה. כך כותב הריטבו, כל שאר הבסינו ראשונים סתמו ולא פרשו, וכלל גדול בידי, כאשר יש שאלה שהיא כל כך פשוטה ובולטת, ורוב הראשונים לא שואלים אותה, יש סיבה למה לא שאלו. ואני חושב שמדברי שער הראשון הם ממש מתווה שאין בכלל לפני ובכי היגב, משום שאני נתתי להם כסף וזה לא רובץ על אחריותי מה הם עושים עם הכסף, וזה הדעת הדין נפשהו, אני לא יכול להיות אחראי שהם ידקדקו במצוות ויקנו מה שראוי לקנות. אני מעביד, אני חייב לספק להם אוכל ושתייה, אני יוצא ידי חובתי כאשר נתתי להם כסף לקנות אוכל ושתייה, ולא רובץ אליי כל האחריות מה הם יאכלו. ולכאורה, מכיוון שזה הדעת דנפשיו, בכי היי גבנה, אני לא עובר בלפני עבר. וזה לא דומה לסוגיה שהבאנו בקידוש המעמד בייס, כי שם התגובה היא טבעית. אני גררתי את התגובה, אני גרמתי לה. מה שאין כאן, אני לא גורם להם לכל מחלות אסורות, זה הבחירה שלהם. ואם כן, יש לפני עבר באחד משני פנים, או כאשר אני מספק לו להגיע חפצה די איסורה, נמצא שכאילו גרמתי לו לכל מחלות אסורות, אבל כאשר אני נותן לו כסף, אף על פי שידוע מראש, מה הוא יעשה עם הכסף הזה, לא רובץ עליי שום איסור לפני עבר, וזה לא דומה למקור שהבאנו מקדושין וממועד קוטל, כי שם גרמתי, הכנסתי את פלוני למצב שבו יצר האודם וטבעו כופה עליו. אני משתמש בראשון של הרמב״ם לגבי הדין של תחילה סוי באוינס וסויף פרוצון, כותב הרמב״ם, יצר האדם וטבעו כופה אותה לרצות, כך יצר האדם וטבעו כופה על ילד לכעוס כאשר שוברים כלי בנוכחותו, מה שאין כן, כאשר אדם אומר לחמריו ולפועליו, הא לכם דינר ותקנו מה שאתם רוצים לקנות. מקור נוסף לכאורה נבסס את אותו היסוד. במשנה הראשונה במסכת עבודה זרה למדנו לפני הדין של עובד כחוב עם שלושה ימים, אסור לשאת ולתת מהם, אסור להלוות וללמוד וללוות מהם. ובסוגיה הראשונה במסכת עבודה זרה דאבוב, מסכת עבודה זרה מיוחדת בין שאר מסכתות הש"ס, שהסוגיה הראשונה במסכת זו נמצאת בדאבוב. הדפים הראשונים במסכת עבודה זרה הם אגדתא, ובמסכת עבודה זרה דאבוב כתוב שאסור למכור בהמות לנוכרים לפני יום ימי החוגה שלהם, משום שהם קונים את הבהמות כדי להקריב אותם לעבודה זרה. ואני עובר בלפני עבר לעשות מכשול, כי אני מכשיר את הגוי בעבודה זרה, ואחד משבע מצוות בני נויח שנצבו באמצע עבודה זרה. אבל למה אסור להלוות להם או לסחור עמהם? משום דילמה אוזל ומוידה, הוא הולך ומודה לעבודה זרה שלו, הוא מודה לאלוהיו שהוא עשה עסקה טובה, שהוא קיבל הלוואה, והיסחור עובר על ולא ישומע על פיחו, שם אלוהים אחרים לא ישומע על פיחו. למה הוא לא עובר בלפני עבר לעשות מכשול, כשם שעובר עליו לעשות מכשול כאשר הוא מוכר לו בהמה ופלוני אמור להקריב את הבהמה? כך אני מכשיל אותו בלפני עבר לעשות מכשול, כאשר אני גורם לו להודות לאלוהיו. נחלקו הבח והתז והלכס עבוד זכרום יורדי קוף ממחז בשאלה הזו. הבח אומר, אין איסור על גוי להודות לעבוד הזורה, להודות לאלילים, אסור לו לעבוד עבוד הזורה, אבל כשהוא מודה עליו את הזור, הם בכך יסור, ולכן במילא, הם איזה לפני ולסת מכשול, וכל האיסור זה רק מצד, לא יש שום על פי חוק. התאז חולק על הבח, והתאז אומר, מי שמודה עליו את הזור, הרי הוא כאילו קיבלו אולו באלוה, וגם זה אסור כמו שאסור לעבוד עבוד את הזור. כנראה שהבח אומר, קיבלו אולו באלוה, זה רק באקט של קבלת אלוהות. זה אסור, אבל כאשר הוא מודה לאליליו על דברים טובים שקרו לו, זה לא קבלת אלוהות, ולכן בזה אין כל איסור. זה מהות המחלוקת בין הבח והתז לסמקוף במחז. התז לעומת הבח אומר, אז למה הוא לא עובר בלפני עבר יוסף מכשול? כי זה לא תריה ורדן ההר, כי בלב אחי יש לו סיבות משלו להודות, ואני לא גרמתי לו איסור שבלב אחי לא היה עוזר. אני לא רוצה לעסוק היום במשמעות דברי התז לגבי הדין של תריה ורדן ההר. זו סוגיה שעומדת בפני עצמה ולא קשורה באופן ישיר לסוגיה שלנו היום, אבל מכל מקום, הבח והתז דנו בשאלה הזו, מדוע אין לפני עבר יוסף מכשול כאשר אני גורם לגוי להודות לאלוהיו. וגם פה אני אומר, הבח ותז נחלוקו בדבר, אבל למיטב זיכרוני, אני לא בדקתי, כי לא תמיד יש לי זמן לחפש ולפשפש בספרים, אבל כמדומני שהראשונים במקום לא עוסקים בשאלה הזו, והשאלה בולטת, שהרי באותו דף כתוב, במין אם אוכל או בהימה אני עובר בלפני עבר. אם אני סוחר איתו והוא עוזר למועיד, אני לא עובר בלפני עבר. ולדידי, אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, כנל. מותר לי לסחור אותו, אני לא מכשיל אותו ללכת להודות לאלוהיו, זה הבחירה שלו, זה לא טבעם של דברים, אלא זה אורחות חייו, כשם שמותר לי לפת לפועל עם כסף, אף על פי שאני יודע שבכסף הזה הם יקנו מחלות אסורות, לא שמענו מעולם שאסור לשלם לאדם חילוני, או שאוכל מחלות אסורות, ואני לא צריך לחשוש מה הוא יעשה עם הכסף שאני נותן לו. אני נותן לו כסף ובכלל שלא מה הוא עושה. אפילו פועלים שאני נותן לו כסף במקום עבודה שילכו ויקנו אוכל, וזה הבחירה שלהם, וזה לא רובץ עליי. כך גם, אם אני נותן לגוי בהמה והוא מקריב את הבהמה, הזו, הרי זה דומה לחלוטין. לכוי שיאלנו, זה איבא מנחי לבן נויח. אבל כאשר אני זוכר איתו, והוא זה שמאמין באלוהים אחרים ומודה להם, שום עבירה לא רובצת עליי, ובחייה גם נעין לפני עבר לא תיתן מכשול. בסנהדרין דף סמך גמר מדבייס כתוב שאסור לישראל, אסור ליהודי לעשות שותפות עם גוי. למה? שמה יתחייב לו שבוע והוא נשבע בערכות בשם אלוהיו, והיהודי עובר גם שם לא ישמע על פיחו. האם גם שם נאמר, למה לא לפני עבר לא תיתן מכשול? אז לדרכנו, האם גם שם נאמר, משום שזה הבחירה שלו, אני לא אומר לו איפה לי ישבע ומה לי ישבע, ולכן אני לא עובר ולפני עבר לעשות מכשול. אבל אם בסוגיה בראש מסכת עבד אזור אני מתרץ בדרך אחרת את הקושה של הבח והתז, כאן זה כבר הראשונים. אז כאשר אנחנו עומדים דברי חוינים, גם זה בקושי, אבל אולי אנחנו רשאים לומר שלולי דברי הבח ותז, הייתי אומר בדרך אחרת, אבל כאשר אנחנו עוסקים בראשונים על אתר, זה לא דרך, אנחנו בעיקר כפופים לדברי הראשונים. ושאלה הזו, למה חז"ל אמרו רק משום לא ישום על פיחו, ולא ישום על פיחו, ודאי זה רק יסד רבון, אבל לא יסד דברייסר? כי המשמעות הפשוטה של שם אלוהים אחרים לא ישום על פיחו זה שיהודי לא יזכיר שם אלוהים אחרים, ולא כאשר הוא גורם לכך שהנוכרי יזכיר. וכבר שאלו התויספס, למה לא משום לפני עבר לא תיתן מכשול? והתויספס אמרו משום שא' נוכרים שבינינו לא ממש עובדי עבוד הזור, ורק עושים לפנים, רק חיצוניות, אבל הם לא ממש בליבם עובדי עבוד הזור, ולכן אני לא מכשיל אותו בעבוד אזור, וזה רק מצד לא ישום על פיחו, או תרצו התויסס, שגם אם הם כן לא יבדי עבוד אזור, זה בשיתוף, ונוכרים לא נצטבו על השיתוף. הרן גם הוא דן בשאלה הזו, בסוף פרק עמד עבוד אזור, והרן אומר משום שזה לא תראי עברי דנהר, כי אין תירוץ התז על הגמור ברש עבוד אזור, התירוץ של הרן על הגמור בסנהדן סמך גמל עמוד בית. אבל למה לא אמרו, כמו שאני אומר, לא הכשלתי אותו ולא גרמתי לו, זה הבחירה שלו. אני חושב שאין הנידון דומה לראיה, וגם לדרכי, דברי השוין מובנים. כשם אני משביע אותו בערכאות, וכך משביעים בערכאות. ולכן הרי זה כאילו נתתי לו קושי הננוס, ואבן החיים למנוח, זה לא בחירה שלו מה הוא יעשה בשלב יותר מאוחר. אם אני תובע אותו, ואני תובע אותו בערכאות, כי מותר לתבוע גוי בערכאות, הוא לא מחויב להתדיין בבייסדין, וכך משביעים בערכאות, נמצא שאני באופן ישיר גרמתי לו להישבע באלוהים אחרים, ואילו איסור היה רובץ עליו, אז אכן אני הייתי עובר בלפני עבר, לא תיתן מכשול. אז זה יסוד אחד שרציתי לומר ולבסס בסוגיה של בני עבר עושית ממכשול. כאשר אדם מתהלך לפי תומו, הוא לא צריך לחשוש שאנשים שאיתם הוא מתעסק, אם במסחר, אם בתחומים אחרים, יעברו באיסור, כאשר הדת את הנפשי הוא עבדי, אני לא גורם להם, לא מצד טבע האדם לעבור איסור, ואני גם לא נותן לו חפצה די איסורה שעל ידו הוא עובר איסור. אחריות לא רובצת עליי, לא מה הפועלים שלי יקנו ויאכלו עם הכסף שאני נותן להם, וגם לא להיכן הגוי ילך אחרי שהוא עושה איתי עסקה או מסחר, והוא ילך לכנסייה ויודע לאלוהיו, כל כי היגבנה אין איסור שלפני עבר, לא תיתן מכשול. אמרו חז"ל שמן הטעם הזה אסור לעשות שותפות עם גוי, משום שמצוי שיש ויכוחים בשם יתחייב לו שבוע. עכשיו, ברור שעצם האיסור לעשות שותפות עם גוי הוא סדר הבונן, זה לא מצד לפני עבר לא עשית את מכשול, זה איסור דה רבנן שגזרו ותקנו. השאלה של התוספות הוא בשלב שני, אם הוא יתחייב לו שבוע, מה איסור רובץ על היהודי? גם הוא אומרת לו ישום על פיחו, כי הוא נשבע באלוהים החיים. שואלים התוספות למה לא לפני עבר? אז אף אחד לא אומר שהאיסור לעשות שוט וסמגוי זה משום לפני עבר, גם לא משום לא ישום על פיחו, כי עדיין אין עסק שביר ביניהם. ברור שזה יסד רבונון. למה אסלו חזל? שמה יתחייב לו שבוע. בשלב הזה שואלים את היסס, ואם יתחייב לו שבוע, מה איסור יש? למה רק מצד לא ישום על פיחו ולא מצד לפני עבר? ועל זה את היסס ורם, תרצו מה שתרצו, והתכוונתי לחלק בין סוגיה זו לבין הנחת היסוד שאני אומר, שכל דבר שפלוני יעשה ויקשל בשלב שני, כשאני לא גורם לו, לא גרומה ולא חפצה שעל ידו הוא עושה, אין בזה לפני עבר. אני רוצה עוד פעם לחדד מה שאני אומר. כשאני נותן כוס יין לנוס ואין למנחי לבנוח, לא גרמתי לו לכתוב. אפשרתי לו לכתוב, לא גרמתי. ישנן סוגיות בשעה שבו כאילו אני גרמתי לו לעבור עבירה, כמו הסוגיה שזכרנו מקודם, כשאני שובר כלי של ילד בנוכחותו, מטבעו הוא יתקומם, אולי הוא יעבור על כבוד אביהם. אבל מכיוון שברור כשמש, אני נותן לפלוני לאכול ולשתות על מנת שיוכל וישתה, ואני נותן לו את החפצה שעל ידו עובר באיסור, גם בחיי גם יש לפני עבר עשית מכשול. וזה המכנה המשותף בין כוס יין לנוס, הרי במנחי לבנוח, ובהמה שאני מוכר לגוי לפני יום ידיין, כאשר אותו דבר שאני סיפקתי לו על ידו הוא עובר באבינה, גם בחיי גם יש לפני עבר עשית מכשול. שונה הדבר כאשר אין דבר מוחשי שנתתי לו שעל ידו הוא עובר עבירה, וגם לא גרמתי לו, אלא זה הבחירה שלו, וכל כי אגב אני לא עובר. אבל בדברינו אלא, כפי שכבר אמרתי מקודם, אין כדי ליישב את הסיפור של יעקב עשיו, משום שכאשר יעקב מתחכם עם עשיו וקונה ממנו את הבכורה, ואחר כך מוציא את הברכות במרמה, זה יותר דומה תפי לקידום של נעמד בייז, משום שהתגובה היא צפויה, היא טבעית, היא אנושית, ולכן האם אחריות מסוימת רובצת על יעקב כאשר הוא יודע עד כמה הוא גורם לעשיו לשנוא אותו. עכשיו, אני עוד פעם מדגיש מה שכבר אמרתי בתחילה. כאשר אנחנו עוסקים במבט הלכתי במעשה אבות, זה היא בעיקר יגדל תוירו ויעדיו. אין לנו קושייה על יעקב, משום שאמרתי הרבה פעמים, קודם כל אין לנו בכלל קושיות על האובס הקדושים. כל מה שעשו, עשו ברוח קודשם, והכל היה בעניין בגדר הירוע, שוב, ברוח, נבואה, וגם מבחינה הלכתית. ודאי שאפשר לדחות את כל הקושיות האלה בקש ובקל. הלא בלאב הכי יסף שונא את יעקב. ישנה קצת יותר, אני לא יודע מבחינה הלכתית יש לזה משמעות. ינסה להרוג אותו, אבל יעקב אבינו יודע ברוח קודש שהוא ימלט. הוא יודע שהקודש ברוך ישמור עליו, משום שהוא יודע שממנו אמור לצאת כל הדוילה של כלל ישראל. אבל בכל זאת אנחנו שואלים במבט הלכתי כדרך אבותינו, ואגב כך אנחנו מלבנים ומבארים סוגיות בש"ס, ובזה עיקר החשיבות של השיעורים האלה. יסוד נוסף בגדר לפני עירו, ובנוגע לשאלה באיזו מידה אחריות רובצת על אדם כאשר הוא גורם לאחרים לחטוא. ישנה שאלה מאוד מאוד יסודית שקמה וחשוב והכהן המסכו בה. ועוד כשהייתי בחור צעיר נתתי את דעתי על שאלה הזו, טרם ראיתי שכבר דנו בה גדולי עולם. איך מותר לאדם להשביע את חברו בבייסדין? ולמה הוא לא עובר בלפני עבר ועושה מכשול כאשר הוא מכשול את פלוני בשבוע שקר? כאן לכל יש הכשלה ישירה. זה לא אני נותן לו כסף ואני לא אחראי מה הוא יקנה בכסף הזה. אני מזמין אותו לבייסדין, אני תובע מהבייסדין להטיל עליו שבועה. אילולא שאני דורש את השבועה, אין שבועה, אני בכל רגע יכול לוותר על הממון כדי למלט אותו משבועת שקר. אז מצד אחד למדנו באור חיים סמנטוף רשנון בו, אין אדם חייב לבזבז הון רב על המצוות. אדם לא צריך להוציא סכום מוגזם לקיים מצווה. אבל אין הדברים אמורים אלא במצווה ססי, כמו לולה ואתרוג, כאותה סוגיה בסימן טוב ריש נון וב. אבל כדי שלא לעבור עליו, אדם צריך להפסיד את כל ממונו. כך מפורש ביודעי סמקוף נון זין. אז איך מותר לי לעבור לפני ולעשית מכשול בשביל תביעה של 100 שקל? ולמה אני לא צריך לוותר אותם 100 שקלים כדי לא להכשיל את פלוני בשבוע שקר? שאלה הזו נשאלה לראשונה בשאלה שתשובס מוצל מאש סימן מם היי, בעל מוצל מאש היה בן דורם של גדולי ספרד המדהימים לפני 300 שנה. בואי למה ישיבס מקובל שאבות הלימוד הישיבתי הם קצויס החוישן, נשיא לסם משפט לפני 200 שנה. אבל אני חושב שמי שקדים אותם היה דווקא גדולי ספרד בדור אחד. שהם הניחו את היסודות ודברי תורה הם בפינו יום יום בכל מקום ומקום בכל העולם כולו. המשנה למלך, המחנה, אפרים, שער המלך, ואחד מגדולי ספרד באותו טור זהב, באותו דור דאר של גדולי ספרד, היה בעל מוצל מאש, אף על פי שהוא לא זכה לתהילת עולם, והספר שלו ידוע פחות. תשובס מוצל מאש, הוא הראשון ששואל שאלה זו. רב ברוך פרנקל, בעל ברוך טעם, שואל שאלה זו בהגאות שלו על טורי אבן במגילה דף חוף חס. אמרתי הרבה פעמים, זו תופעה מאוד מעניינת שאפשר להעריך בו. ובשיעורים אני שמח גם לתת קצת ידיעות מעניינות לצעירי הלמדנים בבני ישיבות. ישנם גדולי עולם שחיברו ספרים מדהימים והשקיעו את דם תמציתם במפעל חיים, וספרים אלה נשכחו לגמרי, אף אחד לא עוסק בהם, ודווקא אותם הדברים שהם כתבו כמדרך אגב על ידם הם זכו לתהילת עולם. אז רבו פרנקל היה אחד מגדולי הדור, ביחד עם רבי קיבא איגי, קצויס החוישן, נשיא לסם משפט, דור של גדולי עולם. והוא כתב ספר ברוך טעם, שאני מעיז לומר שבין מאות האנשים הלמדנים שיושבים כאן, אני שם אף אחד מכם מעולם לא למד בברוך טעם. כי הספר הוא מפולפל מאוד בסגנונם של גדולי פולין, שהיום פחות לומדים בישיבות. אבל ברוך טעם גם נהג לכתוב הערות קצרות, הגאות על ספרי גדולי זמנו. ולאו דווקא על ספרי הראשונים. באינוותנותו הרבה, כך הוא נהג לכתוב הערות על ספרי גדולי זמנו, וכך יש לנו הגוס ברוך טעם על הנוי דביהודה, על הטורי אבן, ודווקא שם רואים את הגדלות שלו, את הישרות שלו, בעיירות הקצרות הוא לא מפלפל, אבל לא הוא מפליג בפלפולים גג על גג, ודווקא שם רואים כמה היה ישרן ועמקן. וכך הוא שואל שאלה הזו בהגאות שלו על הטור יבן במגילת קוף חס, וכותב הבורך טעם שמותר להשביע אדם משום שאנחנו מניחים שהוא לא ישבע לשקר, זה כל מהות השבוע. מה הטעם יש להשביע אדם שחשוד בגניבה, שמחזיק ממון חברו תחת ידו ואיננו מודה על האמת, לפחות לפי דעת התובע, משום שאנחנו מניחים שמן דחושד הממון לא חושד השבוע הזה, שאנשים רואים בחומרה יתרה שבועת שקר, ולכן הוא יפרוש מן השבוע. אילו ידענו שהוא עתיד להישבע בשקר, באמת היה אסור להשביע אותו, אבל כל מהות השבוע זה רק להביא אותו להודות על האמת ולהוציא גזיר מתחת ידו. הבורך טעם אפילו מוסיף לפי דרכו, שבעצם כאשר אנחנו משביעים אותו, זה לא הכשלה, זה הצלה מן המכשול, משום שעבירה של גזל חמורה לא פחות משבוע שקר, וכל הסיבה שאנחנו משביעים אותו וטובים ממנו שבועה, בתקווה שהוא לא ישב על השקר, אלא יוציא גזל המתח את ידו, ואם כן זקינו אותו כאשר אנחנו משביעים אותו, ולא הכשלנו אותו, כך כותב בורך טעם, והדברים הם דברי טעם. והחתן של הבורך טעם היה כידוע הדברי חיים, אבל פי שבורך טעם היה מסנגד, והחתן שלו היה אדמור, אבל ככל מה שאנחנו יודעים הסתדרו מצוין, והדברי חיים היה זה שהוציא לאור את הספר בורך טעם, ובהקדמה לספר הזה הוא מתאר קצת את מערכת היחסים שהיה לו עם השווה שלו, והוא כותב שאחרי החתונה שלו, תוך שנה אחת הם חזרו ביחד בחברות על רוב השס, כך מעיד הדברי חיים, שבלימוד משותף עם השווה שלו בשנה הראשונה, שונה ראשונה, היינו מצפים ששונה ראשונה יקדיש קצת תשומת לב לאשתו, בשימח יש אשתו, והשווה שלו הוא זה שגמל איתו כמעט את כל השעס בשום הראשון. מכל מקום, אז הדברי חיים, אחרי שמשפוט חלק בי סימן ח' לא מביא את מה שכתב השווה שלו, כנראה שהגאות האלה לא נתפסו עדיין בימיו, אבל הוא כותב כעד דבריו, ואפילו בהדגשה יתירה הוא אומר, כל אדם יש לו חסקס קזוס, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוש שמי ישבע לשקר. אנחנו מניחים שלא ישבע, ולכן מותר להשביע. מה שיוצא לפי דבריהם, ובדרך כלל בבייסדין הדברים האלה ניתנים לצפייה. אם אנחנו רואים שהוא עולה על הדוכן והוא הולך להישבע, אז התובע אמור לצעוק, לא לא לא, אני מבטל על התביעה, משום שכאשר נרן הדבורים רגליים לדובר שאנחנו הולכים לקראת שבועה והוא כן ישבע, אז שוב יש איסור שלפני עבר לא יסת מכשול. ומה כאשר התובע את פלוני, והוא יודע שהוא חשוד לשקר, והוא יודע שמן הסתם הוא כן ישבע לשקר, האם אז באמת אסור להשביע אותו? אם כל הסיבה שמותר להשביע זה רק משום שאנחנו סומכים על חזקס קשוס, ואנחנו מניחים שמן הסתם הוא לא ישבע לשקר, נמצא שכאשר הלב נוטה שאכן פלוני ישבע אסור להשביע אותו, מעולם לא שמענו. מעולם לא שמענו כזה דבר, ולכן הדבורים רחוקים. אז די חמד בספר דברי סופרים סימן למטת כותב שמכיוון שפלוני מחזיק ממון תחת ידו באיסור, אז הוא רשע, ואנחנו אומרים הליטאו לראש וימות, משנה במסכת מעשה שני. גם התירוץ הזה רחוק עד למועד, משום שכבר כתבתי בכמה תשובות. גם את הרשע אסור להכשיל בחטא, אף על פי שהוא כבר עבר בעבירות אחרות. כל מה שאמרו חז"ל, בכל מקום בש"ס ובמשנה, שאנחנו עומדים את הסוגיה הרטל לראש וליומס, אין הכוונה שמותר לדחות אבן אחרי הנופל, והוא מותר להכשיל את מי שבלב הכי עובר בחטא. אין הדור, כן. הרטל לראש וליומס רק אומר שאנחנו לא מצווים לעשות תקנות, להציל, את מי שעובר בעבירה במייזן. חכם הם לא תקנו תקנות ולא יצאו מגדרם למנוע ממנו לעבור בעבירה. ולכן אדם לא מצווה להפקיר את פירותיו כאשר אנחנו יודעים שמישהו רגיל לגנוב את הפירות. חכם הם לא חייבו אותנו להפקיר את הפירות כדי לא להכשיל אותו. אז בכל מקום שאנחנו עומדים הלוכה של התאר ראש ויומס, אין הכוונה שמותר להכשיל אותו, אלא שאנחנו לא יוצאים מגדרנו לתקן תקנות למנוע ממנו חטא, ולכן הדר קושי לדוכתא. מה שנראה לי התשובה הפשוטה לשאלה הזו, כאשר אדם עומד על שולו ונלחם על זכויותיו, בין זכויותיו הממוניות, בין זכויות אחרים שהוא זכאי להם, ומישהו מונע ממנו זכויות אלה ברשע, אין איסור שלפני עבר לא תיתן לשור. אדם לא צריך לוותר על זכויותיו כדי לא להכשיר אחרים. אם רשע עומד לנגדו ומקפח אותו בממונו, ואני אומר לאו דווקא בממונו, ותכף אני אסביר מדוע אני אומר לאו דווקא בממונו, אבל כאשר אדם נלחם על זכויותיו ומישהו מקפח את זכויותיו ויורד לחייו, הוא זכאי להירחם על שלו, ואחריות כלשהי לא רובצת עליו בכך שהרשע רוצה לקפח אותו באיסור. וסברה הזו היא סברה חיצונה, פשוטה, היא נגזרת מן הקורח ומן השכל הישר. ולכן כאשר אנחנו עומדים בדין, והכלי היחיד שנשאר לי, פלוני מכחיש, פלוני משקר, פלוני גונב, אני זכאי להשביע אותו, ואם הוא בוחר לשבע בשקר, שום אחריות לא רובצת עליי. אדם זכאי לעמוד על שלו, והוא לא צריך לוותר שלו כדין, משום שפלוני שהוא רשע ומקפח אותו, עושה כך בחטא. החטא רובצת עליו, ישוב עמלו בראשו, ועל קודקדו חמוסו יתרד, ואחריות לא רובצת עליי, ואין הכולר תלוי בצערי. כיועץ בדובה כתבתי במחסור של הרטויל, אני לא זוכר כרגע באיזה סימן, אבל דיברנו על זה כמה פעמים. יש קושיה מדהימה, יפה ומוזרה. ותשובס מהריל דיסקן, קונטר זכר, אני חושב עוד קוף ממדר. שואל מהריל דיסקן קושיה שראויה לו, מפולפלת כמקוריותו של מהריל דיסקן, אבל בעיניי שלה משונה עד למאוד. נאחר כבר השואלים כאשר אמרו חכמים, יבוא בעל יהרג. יהרג בעל יבוא זה חובה גמורה, גמר אבס חמוש שבתוירה. אבוי דסורו, שביך הסדומים וגילו ירויס. כל שער ואלה שבתוירה, יבוא בעל יהרג. לדעס הרמב״ם, כשם שיהרג בעל יבוא חובה, יבוא בעל יהרג גם כן חובה. וכאשר אמרו חזר, יבוא בעל יהרג, אסור לו לסכן את נפשו, למסור את נפשו, כדי שלא לעבור על מצס התוירה. חורקים על הרמב״ם, התויס הזו ראש בו, ולזור הדף חוב זין, וכך נפסק ביורדי קופנון זין, כדס התויס הזו ראש. יבוא בעל יהרג, פירושו שהוא רשאי לעבור, אבל אם הוא בוחר לקדש שם שמיים, רשות בידו. שואלת שאלה דיסקן, אם הגוי אומר לך, לך שבת אם לא אני אראה אותך, איך מותר לו להחמיר, ולהכשיל את הגוי, ברציחה, אחד משבע מצס בעיניך. אתה רוצה להיות פומר, ואתה מכשיל אותו לרצוח אותך, למה זה לא לפני עבר לא עשית ממחשוב? כך שואל רב שאלה כסי. והוא טוען, אם יש לי אופציה אחרת, אני רשאי לחלל שבת, על מנת שלא למות, אז מה הרשות יש לי להחמיא לא לחלל שבת ולהכשיל אותו ברציחה, ולפני עבר לא עשית ממחשוב? כך שואל רב שאלה כסי. ומשהו בקרבנו מתקומם על השאלה הזו, מה זאת אומרת? אני צריך לחלל שבת משום שהרשע, הרוצח, הפושע, המנובל הזה, מאיים להרוג אותי. אני גורם לו להרוג אותי, הלא הרוצח הזה, זה הבחירה שלו, הוא רוצח שפל, ולכן אני צריך לחלל שבת, כי אחרת אני מכשיל אותו ולפני יורסת מחשול. אבל מה הגדרת הדברים? לא באמת זה לא לפני יורסת מחשול, משום אני זכאי לקדש שם שמיים, אני זכאי לא לחלל שבת. מה רשות יש לו לרדת לחיי, להכתיב לי אורחות חיים נגד רצוני באיום? שירוג אותי, אם הוא ירוג אותי, כל הכולר תלוי על צברו ולא עליי. ואם מותר לי לקדש שם שמיים בחיי, אין בכך שמץ של איסור שלפני עבר לזאת מחשוב. קל וחוי מן הדבורם. אם אני לא צריך לחשוב שאני מכשיל אותו בשבוע שקל, בשביל 100 שקל, אני לא צריך לחשוב שאני מכשיל אותו בלעושה רצח, בעשר רציחה, כאשר אני בוחר לקדש שם שמיים ולא לחלל את השבת, כך נראה לי דבר פשוט. אז יש פולמוס גדול באחרונים, בשאלה הלוך על המייסר, ששמי השבס כלחוסו מעריך יחסית כמה עריכות כבר יכול להיכנס לספר שמי השבס כלחוסו, פרק מם האור למד בייס. חולה שאין בו סכנה בשבת, אם מותר לו ללכת לרופא, כאשר הוא יודע שרופא יחלל שבת על מנת לעזור לו. חולה שאין בו סכנה, יש לו כאב גרון, חולה שאין בסכנה, הוא לא היה נוסע לבית חולים, אבל כואב לו מאוד הגרון, ויש בשכונה רופא, אם מותר לו ללכת לרופא, והוא יודע שהרופא כדי להסתכל בתוך הגרון שלו ידליק את הפנס, הוא יכתוב לו מרשם, האם מותר ללכת לרופא, האם אין בזה איסה שלפני עבר עושה את מרשם. הראשון שדן בשאלה הזו, שאל זה תשוב, יד יצחוק חי לגימון סמצדק ה', ואני תמיד שמח לעסוק בתורתו, משום שאני נכד של היד יצחוק, הוא מאבות אבותיי, אמא היא, יד יצחוק היה סבא רבא של אמא שתחיה, רבה של טולצ'וב, אחד מגדולי הדבר המובהקים, ארבע חלקים גדולים של שובס, הוא כתב יד יצחוק, ושני ספרים גדולים על חולין ועל גיטין בשם בארי יצחוק. כל ימיו למד תורה מתוך הדחק והעוני, והיה אחד מגדולי הדור. אז היד יצחוק חלק עם עצמם צדק אדם בשאלה הזו, והוא מיקל. לדעתי הוא מיקל בצירופים דחוקים עד למאוד. שיטה ששח ביורדי קוף נון אלף שבמומר אין איסור של לפני עבר עשית מרשום, ואם הרופא מחל על שבס דינו כמומר וממילא אין לפני עבר עשית מרשום, יש מי שחולק על השח, אבל בשעה שדחה כפשר להקל. והרמו ברוחיים שין ווב שכותב שבכתב משיטה, בכתב לז אין איסור של מלאכס קויסב, אז זה טריידר הבונון בשעה שדחה. ושמי שבס כרחוס המביא מאוד כמה ספרים שצירפו כל מיני קבולות. אני מגיש, אם מדובר ברופא נוכרי, ודאי שמותר, כי המילה לנוכרי יתירו בשביל חולה שאין בסכנה, זה היתר מורווח ולא צריך שום צירופים. אבל הם דנים ברופא יהודי, האם יש לפני עבר עשית מכשול או לא. מביא שמי שבס כרחוס בשם רב שלמה זלמן, היתר מבוסס על הסברה הנעל, והוא כותב, אני זכאי לקבל עזרה מן הרופא, אני משלם קופת חולים, והרופא חייב לספק לי את השירות הזה, ולכן כאשר אני דואג לזכויותיי, אני לא צריך לחשוש שמישהו יחלל שבת על מנת לספק לי את המגיע לי, כך כתב רב שמזל. ובמנחה שלוים החלק הראשון סימן זין, רב שמזל מן חוזר, ומביא את מה שכתוב בשמי שבס כרחוסו, וכנראה שהוא ראה צורך לחזק את הדברים, והוא כותב, מושו למה הדוב הדוימה, אני רוצה לתבוע את פלוני לדין, כי הוא חייב לי כסף, ופלוני מאיים עליי, אם תתבע אותי לדין, אני אחרף, אני אגדף את אלוקים חיים, האם עשו לי לתבוע אותו בדין, כי הוא מאיים לחרף או לגדף, אם הוא רוצה לחרף או לגדף, אחריות רובצת עליו, ולכן אותו דבר, אני הולך לרופא, אבל אני לא רוצה שיחלל שבת, אני אגיד לו, אל תחלל את השבת. אז איך הוא אמור לתת לי תרופות בלי לחלל שבת? אני לא יודע, תספק לי, תוציא מהמגירות שיש לך. אני חושב שאין אני דומה לרעי הכלל, ואני אישית חושב שאסור לכל שאין בסכנה ללכת לרופא, כאשר הוא יודע שרופא יחלל שבת כדי לעזור לו. אני לא רואה בזה היתר. כל היתרים שמביא שמי שבס כחוסר רחוקים, דחוקים עד למאוד. וגם הסברה שבשום זלמן, אני סבור שאין אני דון דומה לרעי. בעיניי, הסברה הזו תקיפה רק כשאני עומד על זכויותיי מול רשע, לא מול אדם שאיננו מרע לי, הוא לא מקפח אותי. אני זכאי להשביע את הרשע שגנב את כספי, ואני לא צריך לדאוג שהוא ישבע לשקר. אני זכאי לעמוד מול הרשע הרוצח, הגוי שרוצה לרצוח אותי, ואני מסרב לחלל שבת, ואם הרשע רוצה לקפח את חיי כדי לאלץ אותי לחלל שבת, אחריות לא רובצת עליי. שם הם לא עומדים זה מול זה. הלא כשאני הולך לרופא, אני יודע בדיוק מה אני מצפה ממנו. ואם אני אגיד, אמרתי חלל שבת, זה רק מן הסופה ולחוץ. הוא לא רשע, הוא לא בא לקפח את זכויותיי, הוא בא למלא את זכויותיי, ולכן מה יותר יש לי להכשיל אותו? מה בכך שמגיע לך? אז מה אם מגיע לך? אבל אתה עובר בלפני ולעשה את מרשול. והרופא לא עומד נגדך, אתה מצפה ממנו לעזור לך לקבל את מה שמגיע לך, ולכן אני חושב שאין היתר בכל שאין בסכון ללכת לרופא יהודי, כאשר הוא יודע שהרופא יאכל שבס על מנת לעזור לו. ואני חושב שרבשלום זלמן הפליג מדי בסברה הזו, ואין הנידון דוים על הרעיון. אני חושב שהסברה הזו תקפה אך ורק כאשר אני נלחם נגד רשע שמקפח את זכויותיי שלא כדין, ולכן אני לא אחראי אם הוא בוחר לעבור באיסור. מה בכך שמגיע לי שירות מן הרופא מקופת חולים? זה לגמרי לא רלוונטי. מגיע לך שירות, מגיע לך תרופות, אבל אתה יכול לשאם בסכונה, והרופא מחל השבס כדי לעזור לך, ואם אתה תבטל לו, אין לו עניין לחלל שבת, ולכן אני חושב שאין הנידון דוימה לרעי. אני אפילו חושב, וזה תוספת שאני אומר עכשיו, ליישב את הקושיה, איך מותר לי להשביע אדם בבית דין, גם כאשר נראה בעליל שהולך לשבוע שבוע שקר. עכשיו אני רוצה לצמצם את היסוד עוד יותר, ולפי הדברים שאני אומר עכשיו, אין לנו כדי לדחות את הקושיה של רב שלמה דיסקין, ואולי גם לא ליישב את יעקב ובינו. משום שלפי היסוד שביססנו זה אתה, יש לנו תירוץ בשופי. יעקב ובינו נלחם על שלו. הקודש פה חומר בני בחורי ישראל. יעקב ובינו יודע ברוח קודשו שהברכות, גם הם מגיעים לכלל ישראל ולא לעשיו. כך הוא שמע מרבקה ברוח קודשה. הוא יודע שהבחורה מגיעה לו. ושלא כדין עשיו מחזיק גם בבחורה וגם בברכות. ולכן יעקב אבינו רשאי לדאוג לעצמו, לדאוג לכלל ישראל, אף על פי שבכך הוא גורם לעשיו הראש לשנוא אותו. אז כאשר אנחנו חוזרים לשאלה ששאלו רבים מגדול האחרונים, איך מותר להשביע אדם בבית זה? אני חושב שבמהלך עשיית הדין והמשפט בבית זה, הרבה איסורים נדחים בהכרח ומצד טבע הדברים. איך מותר בכלל לתבוע אדם לבייסדין, ולמה לא צריך לחשוש מצד מלבן פני חברו ברבים שאין לו חלק ליהו למבו? עד כדי כך שטויסס כתבו בסוית הדף יוד שאולי זה יהיה הרג ועל יער. וכמעט בכל דין, בכל דין יש שני צדדים. לפעמים באים שני צדדים צדיקים, לא מתיחים דברים זה וזה, ובאמת יש שאלה שגם הם מסופקים בו, אבל לרוב יש מי שדובר אמת, יש מי שדובר שקר, יש מי שצדיק, יש מי שרשע, יש מי שהולך בדרכי מישרים, ומי שהולך בדרכים הכלכלות. ומטבע דברים כאשר מתווכחים בבייז נאמרים דברים שאינם מחמיאים. אז עוד לפני השבוע, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשבוע, איך מותר להתווכח בבית דין? זה תמיד ברבים. שלושה דיינים וספרא דדיינא ועדו שתיים ומלבן פני חברו ברבים. אז איך אפשר בכלל לעשות דין ומשפט? לא רק מלבן פני חברו ברבים. יש איסור שלנו הזבורים. וכותבים הפויסקים, מפורש לדי בספר החינוך שין למד חס, כל המצער את חברו בדברים עובר בלעב. וכבר הזכרנו מקודם, כדי שלא לעבור בלעב אדם צריך לוותר על כל ממונו. אז איך בכלל מותר לתבוע אדם לבייסדין? אנחנו מתיחים בו דברים, דברים שגורמים צער לזולת, יש במינו הסבורים, לפעמים יש גם ארבון הספונים, או בהכרח, זה טבעו של הדין. ולצלו יש שדבור המורה למועמד, אני רואה מסבר הדין ולשורים, ונסתבנו בתואר צדק צדק תיודוף, ומינוי דיונים זה מצווה ססי. בהכרח שבמהלך עשיית המשפט והצדק והדין נדחים איסורים שבין אדם לחברו, ואדם לא צריך לחשוש לא מצד ארבון הספונים. אסור לו להליב בכוונה תחילה, צריך להיות ענייני. בבייסדין שלי אני מאוד מקפיד למנוע מאנשים סתם להליב ולצעוק ולפגוע זה וזה, אבל מטבע הדברים יש שמלבינים פנים ובוודאי מצערים זה את זה בדברים, או בהכרח שהאיסורים האלה הותרו, זה גדר של הותרו, כי כך טבעו של הדין והמשפט. ואם התורה אמרה שיש שבוע סדכות ושבוע סמודי במקסס ושבוע סשומרם, אז גם ישראל לפני יבר נדחה מפני עשיית הדין והמשפט. ואם זה דין מסוים שמושתת על טבעו של הדין, על טבעו של המשפט, אין לנו להרחיב יריעה זו וללמוד מכאן שאדם זכאי לעמוד על זכויותיו אף על פי שהוא גורם לפלוני, לאלמוני, שעומד כנגדו לעבור בעבירה. ליישב את הקושיה, איך מותר להשביע על חברו, די בפרשנות מצומצמת, שבמסגרת עשיית הדין אין כלל איסור של לפני ורשת מכשול, כי אחרת אין שבוע בתוירה, ולא יש כמה וכמה שבועות דיורייסה, מלבד השבועות שהם מדרבונו. ואף על פי כן, גם אם הראייה הזו נופלת, עצם היסוד פשוט בעיניי, ברור בעיניי, שמותר לאדם להילחם על שלו, ולא צריך לחשוש שהרשע שעומד לנגדו, על ידי כך יעבור באיסור, וכך אנחנו מיישבים גם את הסוגיה של ינקויב אובינו. אז עד לרגע זה פלפלנו, כדרכו של תוירה, וניצלנו את ינקויב אובינו ואת איסוף כדי ללבן סוגיה מאוד חשובה ויסודית שיש לה השלכות רבות בחיי המייסה, סוגיה לפני ולא עשיתם מכשול. באיזו מידה אדם צריך לחשוש כאשר הוא דואג לעצמו ומהלך לפיתומו, שמה הוא גורם לאחרים לעבור בחטא. אבל אי אפשר לסיים סוגיה זו כפי שאני עושה כמעט בכל שנה ושנה בלי ללמוד את דרכו של הזוהר הקודש על הסוגיות שבפרשת השבוע. כי גם אם נמלטנו היום בשיעור מחשש לפני עבר לא עשית מכשול שרובץ על ינקו ובינו, עדיין השאלה מחרסמת בלב ינקויב איש תם יושב או הולים, ובשתי הסוגיות שפרשת השבוע הוא לא נראה לנו תם כלל ועיקר, הוא נראה ערמומי עד למאוד. הוא השתתף ביחד עם רבקה בקונספירציה כדי לנצל את תמימותו של האבא הזקן העיוור ולהוציא ממנו הברכות במרמה, והוא ניצל רגע של מצוקה מצד איסוף כדי להוציא ממנו את הבכורה. על הזה איש תם יושב הולם יקרה, אז רשי כותב שהוא אומר אוכב אני ברמוץ. ואני חושב שפרש הזו צריך ללמוד לפי הזוהר, ובזוהר הקודש בפרש עושינו יש שתי יסודות חשובים. קודם כל אומר הזוהר, יעקב אבינו יודע ברוח קודשו שהברכות יועדו לבכור, וזה לא מקרה שברוכה ובכורה הם אותם אותיות, אומר הזוהר. כי הברכות האלה שבפיו של יצחק אבינו מיועדים לבכור, ויעקב אבינו יודע בני בכורי ישראל, כך אמר הקודש ברוך. הבכורה מגיע לו מפי הגבורו, הוא לא צריך את הבכורה כדי לרשת פי שניים, לא כסף מעניין אותו. בכלל יש מחלוקת ושואלים אם יצחק היה עשיר או אני מרוד. אבל יעקב אבינו לא מחפש פי שניים בכורה, הוא צריך את הבכורה רק משום שהוא צריך את הברכות. ולמה הוא צריך את הברכות? אומר הזוהר, יעקב אבינו בימי חלדו זכה לארבעה ברכות. הברכות החשובות ביותר היו אלה שבפרשת השבוע הוא קיבל במרמה מיצחק אבינו במקום איסוף. יעקב אבינו התברך על ידי המלאך בפרשת וישלח כאשר הוא נאבק עד שאולו השחר, ויעקב אומר לא אשלח אחור אלא אם כן תברך אותי, והוא זכה לברכות מפי המלאך. כאשר יעקב אבינו בורח מחמתו של עשיו ובדרכו ללובן, נגלה אליו הקודש ברוך הוא וברך אותו שוב. שלושה. וכשיצחק שולח את יעקב לפדן ארם מחשש שעשיו יפגע בו, קרוב עוד פעם שיצחק ברך את יעקב. בשביל עצמו יעקב אבינו לוקח את הברכות פחותות הערך יחסית מבין ארבעת הסטים הגדולים שהוא קיבל. ויעקב הבינו לעצמו לוקח את הברכות שיצחק מברך אותו בשנית כאשר הוא שולח אותו ללבן. יעקב הבינו עבר הרבה בחיים, כל חייו סבל. אולי היו כולנו, הגאון אומר, אולי זה עשיו, לבן ויוסף. כמה הוא סבל מעשיו, כמה הוא סבל מלבן. וביקש יעקב לישב ושבה וקופצו לו רוגזוי של יוסף ויפה פיקד. היו באמתחתו ברכות עצומות שיכלו לגאול אותו מכל יסוריו, הוא לא רגע בהם. לעצמו הוא לקח את הברכות הפחותות. למה הוא היה צריך את שלושת הברכות האחרות? להנחיל לכלל ישראל לדורותיו. כי יעקב אבינו הוא יודע ברוח קודשו, כך מסביר הזוהר, שלא נגאלנו מן הגלויות אלא בזכות הברכות האלה. בזכות אחת משלושת הברכות נגאלנו מגולס מצרים, בזכות ברכה שנייה נגאלנו מגולס בבל, והברכות החשובות ביותר, אלה שהוא קיבל במרמה, עדיין עומדות לנו, עדיין לא מוצאו, ורק בזכותם ועל ידם נוכל לזכות בגאולה השלמה ליוסף לובי בקורא בימינו, כך אומר הזוהר. אז יעקב הבינו לא לעצמו ולא לכבודו ולא לכבוד בית אבא הוא דורש, לא את הבכורה ולא את הברכות. כל מה שעשה, עשה ברוח קודשו. רוח קודשו שלו ורוח קודשה של רבקה אמנו. ולפי דעת עליון, והקודש ברוך הוא הסכים על יד דעתה. ויעקב הבינו יודע שכך רצון השם, כי אין דרך אחרת שבני ישראל יכול לשרוד ויכול להגיע לקץ הימים. אילולי הברכות האלה לא היינו נגאלים, לא מן הגלויות שעברו עלינו, ואילולי הברכות שיעקב מקבל במרמה, לא נוכל להיגאל מגולס אדומים. היא הגלות שעדיין אנחנו שרויים בתוכה. כך צריך ללמוד סוגיות אלה שבפרשת השבוע, כך גילה הזוהר ברוח קדשו. ויהי רצון שנזכה בקורא בימינו, שהברכות האלה שהיום עסקנו בהן יגיעו ויבואו לידי מיצוי, כאשר יעלה רצון לפונו ויזבור שמו וישלח לנו את משיח צדקנו במהרו ויומנו. אמן.